שטח כלכלי עם צבי טסלר.
חמש ועוד ארבע דקות, שטח כלכלי, התוכנית שבה אנחנו מדי שבוע עושים לכם סדר בכל מה שקשור לכלכלה, צרכנות, שוק הון, וכמובן ענייני חברה ומה שנוגע לכיס של כל אחד ואחת מאיתנו, ויש לא מעט נושאים שעומדים על הפרק, גם ירידה, מה זה ירידה? צניחה מטורפת במחירת דירות בישראל, אנחנו מדברים בחודש האחרון על ירידה של כמעט 39% במחירת דירות, 30% בשנה האחרונה בדירות חדשות, מספרים שלא ראינו הרבה מאוד זמן, והשאלה לאיפה זה הולך, תכף נתעדכן על כל הנושא הזה, גם על התחדשות עירונית בנושא הנדלן, וננסה להבין האם תיירים שיגיעו לארץ יתחילו לשלם יותר, האם אנחנו לא רוצים תיירים שיגיעו לישראל, גם נושאי כמובן יוקר המחיה ממשיך להעסיק אותנו עם החלטה, צריך לברר האם היא חוקית, של בעלי המשחטות לצמצם ימים של שחיטה, וכך להביא לעלייה של אולי עשרות אחוזים במחירי העוף. ננסה להבין מה המדינה יכולה לעשות והיא לא עושה, כדי למנוע את אותם התייקרויות שממשיכות לדפוק על דלתנו, כל זה ועוד נושאים רבים נוספים בשעה הקרובה, עורך אותנו כתמיד אייל ראובן, גם בתנאים לא פשוטים, תודה אייל. שלמה פולק מפיק, על הביצוע הטכני נמצא יונתן לדייב, כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. וכרגלנו אנחנו פותחים בכותרות, שלום וערב טוב לחיים גיל.
שלום, ערב טוב.
הפרשן הכלכלי והאסטרטגיה, האמת שאני רוצה לפתוח דווקא עם כותרת שלא תכננו לדבר עליה, ניגע בה במשפט כי בכל זאת היא משמעותית, שר השיכון גולדקנופ מחליט היום, יצחק גולדקנופ מחליט שהוא לא מעריך את החוק שמאפשר לבעלי דירות בדיור הציבורי, לרכוש את הדירות שלהם בהנחה, כסף שאמור ללכת לבניית דירות נוספות לדיור הציבורי, והוא אומר, החוק הזה פוגע בחלשים שממתינים לדירות, הוא מקטין את ההיצע של הדירות בשוק, ולכן אם לא מעריך אותו, מי שישלמו את המחיר, הם אותם אלו שגרים בדיור ציבורי במשך שנים, וישארו בלי דירה שלהם, בלי סיכוי לדירה משלהם. אם תרצה להתייחס לזה במשפט.
במשפט אחד, יש פה איזושהי דילמה מאוד מאוד גדולה, בין אלה שזקוקים לדיור ציבורי כרגע, זאת אומרת אנשים נניח עם כל מיני מגבלות כאלה ואחרות, לעומת אלה שכבר גרים במשך שנים בדירות בדיור ציבורי, שאולי לא היה להם את היכולת, ואולי עדיין אין להם את היכולת לשלם את הסכום הקטן שנדרש על מנת לרכוש את הדירה הזו מהחברות המשכנות, החברות שהמדינה בזמנו הקימה כדי לתת לאנשים דיור ציבורי. יש כאן איזושהי דילמה, אני קטונתי מלהכריע בה, אבל אם הוא החליט כך, אז כנראה שהוא התייעץ.
אני יכול להגיד לך שיצא לי לדבר עם מישהו שמתעסק בנדלן בניו יורק, בארצות הברית. שם הנושא של דיור ציבורי הוא מאוד מאוד מפותח, והוא אמר לי, תשמע, המחיר שמשלמים על זה, הוא מחיר שיש הרבה מאוד אנשים, שזה סוג של מלכודת, מזהב, כלוב מזהב עבורם, כי זה נותן להם אפשרות לחיות על חשבון הציבור, ומאלץ אותם בעצם להרוויח פחות, כדי להמשיך לעמוד בקריטריונים. אז אולי זה עוד צעד, ואולי יותר כלכלה חופשית, כמו שהתחייבה הממשלה הזו להוביל. הוא צריך לראות את זה בהמשך.
צריך לזכור שבסופו של דבר מי שיקבל את הדירות האלה בדיור ציבורי, אלה הם אנשים שגם הם יצטרכו לעמוד בקריטריונים כאלה ואחרים, כדי לקבל את הדירות הללו. זאת אומרת, יש פה איזושהי דילמה שהיא לא פשוטה בכלל. אגב, לגבי מה שאתה אמרת, זה מזכיר לי את הקצבאות נחות למיניהם שמנעו מאנשים לעבוד, משום שמי שיסתכר מעל סכום מסוים כבר לא היה זכאי להם.
ועשו שינוי בזה ואפשרו בעצם לאנשים להרוויח אלפי שקלים וכל זאת להמשיך לקבל כדי לא לקלוא אותם בעוני. אבל בוא נעבור ברשותך לכותרות דרמטיות שמגיעות. תשמע, 39% בחודש דצמבר מול דצמבר אשתקד, כלומר, אם אתה מסתכל חודש האחרון של שנת 2022,
21 מול 22, כן.
כן, ירידה של 39% במחירי הדירות, אנחנו מדברים...
לא במחירי, במחירת דירות.
במחירת דירות, כמובן, מחירת דירות. כן, את המחירים, זו השאלה. השאלה היא, אתה יודע, בסוף, כשקונים פחות, כשיש פחות ביקוש, זה אמור להוריד מחירים. השאלה עד כמה נראה את זה. אני שומע כבר יותר ויותר, ופורסמו גם בתקשורת, על יותר ויותר מקומות שבהם יש ירידה של בין 1% ל-6-7% שקבלנים נאלצים להוריד כדי להיפטר מדירות. השאלה, האם כותרות כמו שאנחנו רואים עכשיו דווקא יעיצו את העניין הזה ויאלצו אותם להיפרד מאוד כסף ולהוזיל לנו את מחירי הדירות החדשות?
אוקיי, אז בוא נתחיל מהבשורה הפחות טובה, שיש בה כמובן טוב. גם אם תהיה ירידה, תהיה עניין זמני, המחירים בסופו של דבר יחזרו לעלות. מסיבה נורא פשוטה, זה בעיקר תלוי בממשלה שמוכרת את הקרקעות, מספסרת בקרקעות, מוכרת אותן במחירי השוק, והמחירים האלה הם רק הולכים וגויים כל הזמן. וגם בגלל שברוך השם אנחנו המדינה המערבית היחידה בעולם שזוכה לגידול כה גדול, מדי שנה, ולא רק עלייה, אלא גם גידול טבעי, ולכן כל הזמן יש פה דרישה לדירות, וזה לא דבר שהולך כרגע לעצור, אלא אם כן, הממשלה תחזור לשנות ה-60 ותבנה בכמויות מטורפות, זה לא
כי זה בדיוק האתגר, וגם שר סמוטריץ' דיבר עליו, כי החשש הגדול הוא שבסוף כשהם מוכרים פחות, אז הם יבנו פחות, אם הם יבנו פחות, זה בדווח הארוך יגדיל עוד את מחיר, ייקר עוד את מחיר הדירות, והשאלה, איך מצליחים באמת במקביל לירידה הזאת בביקושים, דווקא להגביר את ההיצע נגד השוק.
אז זו בעיה, ולכן דרושה פה איזושהי התערבות מסוימת. אז כל השנים האחרונות הממשלה ניסתה להתערב באמצעות כל מיני תוכניות, החל מהתוכנית הזויה של מע"מ אפס, שברוך השם לא יצא לפועל, וכלה בכל מיני תוכניות אחרות של מענקים שבסופו של דבר גם תרמו להעלאת המחירים. אני לא יודע, שוב אני חוזר, זה לא התפקיד שלי לתת להם את העצות, הם בטוח מתייעצים ומוצאים דרך איך לעשות את זה. הדבר שאני חושב שהוא מושכל ראשון צריך להיות, שהמדינה תפסיק לספסר בקרקעות ולמכור אותם במחירים כאלה, כי זה לא ריאלי להמשיך להיצמד למחירי השוק ולייצר עלייה שלא נגמרת. אבל לא זה הסיפור, הסיפור שאנחנו יודעים עכשיו לאיזושהי התמתנות ואפילו ירידה, אנחנו נראה אותה בעיקר בדירות יוקרה. זאת אומרת, קבלנים יתנו הנחות.
רואים באמת שעיקר הירידות זה באזור תל אביב, המרכז, אותם אזורי ביקוש שבהם המחירים הגיעו למחירים לא הגיוניים, שם זה יורד ראשון.
נכון, וזה תמיד ככה, ואתה פשוט רואה, אנשים או שנודדים לפריפריה, בפרט עכשיו שהתחבורה הציבורית, זאת אומרת, במקרה הזה מדבר רק על הרכבות, שיש שיפור ברכבות, ומילא אנשים יכולים להרשות לעצום לעבוד בעיר ולגור במקום מרוחק יותר בפרברים, מה שנקרא, בערי שינה. ומצד שני...
ואם אתה מדבר על פריפריה, אז המקום היחיד שבו הביקושים דווקא עלו, שנמכרו יותר דירות, יהודה ושומרון.
נכון, שם בבנימין וביהודה ושומרון אנחנו יודעים, אגב, בנימין היא פשוט פרבר של ירושלים, כאילו, אז אפשר להבין גם את המחירים שעולים שם, ומצד שני גם את העלייה במחירות. כן, יהודה ושומרון די זנה, זאת אומרת, אם נניח לצורך העניין לא היינו חווים את העלייה הזו במחוז יהודה ושומרון, סביר להניח שהירידה במחירות הייתה הרבה יותר גבוהה.
כן, ואנחנו, זאת אומרת, אפילו מעבר ל-30%, מעבר ל-30% הללו, וצריך רק להגיד בהקשר הזה שהממשלה מאשרת בנייה של אלפי דירות ביהודה ושומרון, צעדים כאלו, מתברר שיש להם ביקוש, ואולי שם יהיה הפתרון, אבל אנחנו נסתפק בדברים האלה. חיים גיל, הפרשן הכלכלי והאסטרטג, תודה רבה לך.
בבקשה, ערב טוב.
ערב טוב. ידיעה שמתפרסמת, המשחיתות מחליטות לצמצם את ימי השחיטה, לצמצם למעשה את היצע העופות שנמכרים לשוק כאן בישראל, והמטרה המוצהרת היא כדי לפצות את עצמם על הירידה במחירות בתקופת הקורונה, וגם כדי להתמודד עם החוסר בעופות לשחיטה. ובעניין הזה אנחנו רוצים להגיד שלום לאורח המרכזי שלנו לערב, פרופסור דוד גילו, שלום.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, רשות התחרות. תשמע, זה, אני לא רוצה להאשים אף אחד בפלילים, אבל זה מריח ונראה ונשמע כמו משהו של ארבע אותיות שמתחיל בקוף, נגמר בלמד ובקיצור קרטל.
זה באמת לא נשמע טוב, אני מכיר רק את מה ששמעתי, רק מה שקראתי בתקשורת. אם הם הסכימו, אם המשחטות הסכימו אחת עם השנייה, או העבירו מידע אחת לשנייה, או איזשהו מסר אחת לשנייה, בעניין הסוגיה הזאת, כמובן שזה אסור, וזו עבירה פלילית. לא ברור מה מקור הידיעה הזאת. כלומר, קודם כל, אני שואל את השאלה, למה הגבילו את כמות העופות שמגדלים? זה גורם לי לחשוב על הפטור החקלאי הבעייתי, ולעובדה שאי אפשר למיטב הבנתי לייבא את המוצרים האלה, ואז קורים דברים מהסוג הזה.
כן, אבל דווקא שם הקרטל הוא בחסות החוק, מכיוון שמגדלי העופות, ארגוני מגדלי העופות, יש להם, הם פועלים בחסות החוק, ומבצעים את אותו תאום, שהוא לא תאום מחירים כביכול, אבל בפועל הוא בעצם שולט על הכיס שלנו, כמו ששאר ענפי החקלאות.
כיוון שמותר להם לתאם, זה אחת מהבעיות, לדעתי צריך לתקן את החוק, ולא לאפשר להם לתאם, כמו שבכל השווקים האחרים, הפירמות אמורות להתחרות אחד בשנייה, אז גם החקלאים אמורים להתחרות אחד בשני, ולא לאפשר דברים מהסוג הזה. זה דבר אחד שהממשלה יכולה לעשות, פשוט לתקן את החוק הזה. וגם לא להגן עליהם בצורה הרמטית מפני יבוא של, של המוצר.
אבל איך אתה מסביר? זאת אומרת, איך הגענו למציאות הזו שבה בשנים האחרונות המחירים זינקו בין 25 ל-45 אחוזים של מחירי העופות? איך בעצם התאפשר במדינת ישראל, שיש בה כלכלה לכאורה חופשית, את כל התחום הזה של חקלאות, שבו הקרטל הוא בחסות החוק. זה לא משהו חדש, זה משהו שכבר שנים, גם בתקופתך.
נכון, נכון. שנים רשות התחרות מנסה לשכנע את הממשלה, לבטל את הפטור חקלאי, אבל בגלל הלובי החקלאי החזק, זה לא מתאפשר. אנחנו הצלחנו בתקופה שלי לצמצם את הפטור חקלאי, לא לאפשר פני קרטלים, גם של החקלאים וגם של המשווקים בסיתונות, אבל לדעתי צריך לבטל אותו לחלוטין. צריך שהמצב הפוליטי יהיה כזה שגם שר החקלאות וגם שר האוצר בעד הסוגיה הזאת, ואני לא בטוח שזה המצב עכשיו. אבל אם פוליטי...
דווקא אני מתרשם שגם מבחינת, בוודאי שר האוצר, אבל אפילו שר החקלאות, זה אנשים שמדברים בשפה של כלכלה חופשית.
מעולה, אז יכול להיות שזה הזדמנות. פשוט לבטל את הפטור החקלאי, רשות התחרות בוודאי בעד, ותמיד הייתה בעד הדבר.
ויגידו לך חקלאים, אבל כשאתה תבטל את הפטור הזה, ותתיר יבוא חופשי, המשמעות תהיה סגירת הענפים האלה בארץ, או פגיעה קשה בהם, ופגיעה בביטחון התזונתי שלנו, במקרים של חירום, במקרה של מלחמות וכאלה.
נכון, אז מה שעושות מדינות מתוקנות זה במקביל לשלם תשלומים ישירים לחקלאים, בעצם על חשבון משלם המיסים, וזה מקטין את העיוותים במשק, כי מיסים אפשר לתכנן בצורה יעילה, לגבות למשל רק מהעשירים, לא מהשכבות החלשות, לא בצורה שגורמת לעיוותים, לסבסד ישירות את החקלאים, כי באמת חשוב שהם יתקיימו בכבוד ושהם יהיו קיימים גם בפריפריה וכו', אבל מה שהמדינה עשתה כל השנים הוא לעזור לחקלאים על ידי זה שמאפשרים לחקלאים לפגוע בצרכנים, ואז אנחנו נתקלים ביוקר מחיה במישור של כל המוצרים האלה שהם מאוד חשובים גם לשכבות החלשות, זה גורם למחירים גבוהים, להרבה אנשים לא לקנות, אלה העיוותים הכי גדולים שאותם אנחנו לא יודעים למזהר. יש כאן כן, עוד אז... סוגיה שעולה כן. מהידיעה שפיטטת, הוא שעושה רושם שגורמים בשוק עושים שימוש בתקשורת כדי לגרום להעלת מחירים. כי מישהו הוציא את הידיעה הזאת...
זה לייצר ציפיות בעצם.
תקשורת, של... כן. כלומר, מישהו הוציא ידיעה על העלת מחירים על ידי המשחטות, שזה מידע שהוא לא פומבי, ומשחטה אחת לא אמורה לדעת שהמשחטה השנייה עומדת לעשות את זה, ובא מישהו, כנראה מתוך השוק, ומדליף לאיזה עיתונאי, שזה הולך לקרות.
שזה אגב גם יכול להיות צעד...
אולי לא עמדה לעלות מחירים, תעשה את זה.
שזה בעצם צעד שהוא גם יכול להיחקר, כי הוא גם עלול להיות צעד שפוגע בתחרות.
נכון, יש פה סוגיה אולי של חיפיון עיתונאי, אבל אנחנו יודעים שחיפיון עיתונאי זה לא דבר מוחלט. ככה שאני במקום הרשות הייתי בודק מול העיתונאי הזה, מי מסר לו את הידיעה הזאת. ומתחיל לחפור, מה הרקע להדלפה הזאת, שבעצם גורמת נזק.
ניתן את הקרדיט לתוכנית חיסכון בחדשות 12. אני רוצה רגע להספיק, יש לנו עוד דקה, ובכל זאת חשוב לי. חתמת לאחרונה עם 50 מנכ"לי משרדי ממשלה כלכליים ובכירים במגזר הציבורי, על קריאה נגד התיקונים במערכת המשפט, מה שמכונה המהפכה המשפטית, ואתה אומר, המהפכה המשפטית תפגע במשק. השאלה היא, האם מכתב כזה הוא לא זה שפוגע? אפרופו, אתה יודע, קריאות שמעודדות יצירת פגיעה בתחרות, הזכרת את זה בהקשר של העופות, האם קריאות כאלה הם לא סוג של קטליזטור שבעצמם גורמים לפגיעה במשק?
לא, אני חושב שאנחנו רואים את הפגיעה כבר עכשיו, בעקבות כל מיני הצהרות של חברות בינלאומיות שהצהירו שהן מוציאות את הכסף שלהן מכאן, וכל הבכירים שאומרים את זה. כלומר, אני חושב, שוב, אני קטונתי, אני לא מומחה למשפט חוקתי, אבל אני כן יודע שמה שמוצע הוא מאוד מאוד קיצוני, וחברות בינלאומיות שרוצות לעשות עסקים בישראל, הן רגילות ליציבות משטרית, להפרדת רשויות, לבתי משפט עצמאיים, לכן אני הצטרפתי לדעה שזה מסוכן, כן.
ודווקא מהבית של תחרות, ממשלה שתנקוט בצעדים שתאפשר יותר תחרות, שתאפשר פחות רגולציה, פחות מיסוי ויותר שוק חופשי ועידוד השקעה בישראל, זה לא צעד שמסתכלים עליו בעולם?
ודאי, זה צריך, אם הממשלה עושה את זה, אז החברות הבינלאומיות מסתכלות על זה לטובה. אבל נראה לי שזה נחשב יהרג ובל יעבור בשבילן, שהמשטר יהיה משטר כמו שמקובל במשטרים מערביים. אני יודע שאנשים עושים השוואות לפעמים גם לארצות הברית ולאנגליה וכו', אבל מערכת משפט עצמאית, בתי משפט עצמאים, זה נראה לי דבר מאוד מרכזי במשטר דמוקרטי.
ואתה קיבלת פניות מגורמים בינלאומיים שחוששים?
מה אתה אומר?
אני שואל אם אתה קיבלת בעצמך פניות של גורמים בינלאומיים שחוששים מהשקעה בישראל, בעקבות
לא, אני לא עצמי, אני עצמי לא קיבלתי.
לא קיבלת. פרופסור דוד גילו. בבקשה? פרופסור דוד גילו, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, ערב טוב.
הפסקת פרסומות, מיד חוזרים.
שטח כלכלי עם צבי טסלר. מצפים לישועה? מי שיגרום טובה לנשמתי, אשלם לו במיטב. יש ברכה ויש הבטחה ברורה ובדוקה. בעל הפה ליועץ, הבטיח בצוואתו, ובעזרת השם, זה רגע הישועה שלכם. מחר, בחצות לילה, זה קורה. מעמד תפילה נורא על ציון הפה ליועץ בסיליסטרה, וחתימה בשטר הערבות לחיים וישועה. כן, הפה ליועץ ערב עבורך, לנס גלוי וישועה, בעזרת השם. השם שלך חייב להיות שם. חייגו עכשיו, כוכבית 53, 79, כוכבית 5379. מרגישים שהפרנסה עומדת במקום? הנה ההזדמנות להגיע רחוק יותר. מצטרפים לתעשייה הישראלית הקולטת אלפי עובדים ועובדות במגוון תחומים ונהנים מתנאים מעולים, תפקידים מעניינים, קידום, שכר גבוה והכי חשוב, ביקוש תמידי שיכול להבטיח עתיד יציב ובטוח. תעשייה ישראלית, קריירה מרתקת מתחילה כאן. חפשו ברשת תעשיינים בישראל, משרד הכלכלה והתעשייה והתאחדות התעשיינים בישראל. עסוקים במצוות 24/7? גם אנחנו. כבר 24 שנה, כפית קטנה הופכת למצווה גדולה. מטרנה מצווה בשיתוף חסדי נעמי מזמינים אתכם להיות עסוקים במצוות ולאסוף כפיות מטרנה או אריזות דייסה, לשלוח לחסדי נעמי או לניידות המצווה ולסייע לאלפי משפחות. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, כפוף תקנון.
טיפול רפואי בסטנדרט גבוה ובסביבה הנוחה שלכם זה אסותה עד הבית. בדיקות רפואיות כולל אולטרסאונד, רנטגן ובדיקות שינה, החלמה מניתוחי לב ואשפוז בית בליווי צוות רפואי מקצועי בבית שלכם. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3007, אסותה עד הבית, כפוף לתנאי השירות.
בזית עם כל הישיבה,
כולם יודעים שדם בזו חובה,
יושבים עם כל החברים,
תואמים ואז שרים.
אין, אין, אין כמו במבה, אין, אין, אין כמו במבה,
הנה הוליגה בה,
אין, אין, אין כמו במבה
של אוסם.
בוקר טוב, צריך ללכת ללימודים. זה הזמן להתעורר ולרשום את הילדים והילדות לגנים ולבתי הספר. והשנה זה הרבה יותר קל. נכנסים לאתר העירייה ורושמים את כל ילדי המשפחה בפעם אחת ובמקום אחד. הארכנו את ההרשמה עד 15 בפברואר. שתהיה לנו שנה טובה ירושלים.
רמי לוי עושה לעובדים שלכם את החג עם התו המלא, ועכשיו עם טיסות של ישראל, השמיים הם הגבול. התו המלא, המתנה המשתלמת במדינה, למימוש ברמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, וגם במעל 100 מותגים מובילים. אופנה, קוסמטיקה, עיצוב הבית, אטרקציות, מסעדות ועוד, ומעכשיו גם טיסות של ישראל. חפשו בגוגל התו המלא.
מיד נתפנה ונענה לשיחתכם.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שטח כלכלי, 5:26 עכשיו, רק נגיד כותרת שמגיעה ממש מהדקות האחרונות, עוד צעד בדרך להיפרד ממגיפת הקורונה, לפחות על פי החלטת משרד הבריאות, בחצות הלילה שבין רביעי לחמישי, מחר בלילה, תתבטל חובת עטיית מסיכות במוסדות רפואיים, ובמוסדות מגן אבות ואימהות, וגם לא יצטרכו להציג בדיקת קורונה בכניסה לאותם מקומות. לגבי בידוד של מאומתים, הוא יימשך לפחות בשלושת החודשים הקרובים, עד אז יצטרכו לקבל החלטות נוספות. כעת הם עוברים לנושא הבא, אומרים שלום לחגי אדרי.
שלום, מה נשמע?
ברוך השם מצוין, סמנכ"ל קשרי ממשל ותעשייה קטנה ובינונית בהתאחדות התעשיינים. אנחנו רוצים לדבר איתך על יוזמה מעניינת שקורית לעובדים ועובדות מהמגזר החרדי להגיע לתעשייה הישראלית. אז בוא תספר קצת על היוזמה, ואז ננסה לצלול פנימה.
נכון. אז אנחנו בעצם יצאנו בקמפיין ביחד עם מטה מיוצר בישראל במשרד הכלכלה, אז מטה משותף שלנו יחד עם משרד הכלכלה וההסתדרות, שבעצם קורא לעובדים גם מהמגזר החרדי ומגזרים נוספים, לבוא ולהשתלב בעבודה בתעשייה.
שמה זה אומר עבודה בתעשייה?
זהו, פה זה בדיוק הקמפיין. בעצם תדמית העבודה בתעשייה במשך השנים נשחקה, והיום יש הרבה אנשים שמתשאל אותם, זה מצייר להם סרבלים וגריז, ועבודה יחסית מיושנת שהמציאות היא שונה לגמרי. התעשייה בעשורים האחרונים עשה קפיצה מאוד משמעותית קדימה, ועבודה מאוד טכנולוגית בסביבה בדרך כלל נקייה, במסלולי קריירה של התפתחות אישית.
תן לנו דוגמה לעבודה בתעשייה שמחפשים בעובדים.
זה כמעט בכל תחום, אם זה מפעילי מכונות, ואם זה הנדסאים וחשמלאים, ואנשי בקרה ואנשי איכות, שוב, מבלטנים, אין לזה סוף. כמעט בכל תחום בתעשייה היום אפשר להשתלב, ומרבית העבודות הן לא עבודות כפיים שקשות, זה עבודות שיכולים לעשות אותם נשים וגברים כאחד, בתנאי עבודה שהם יחסית תנאים נקיים, טובים, סביבת עבודה טובה, בשכר גבוה.
אז זהו, הנושא של השכר, זה אומר שכר גבוה, תן לסבר את האוזן, עובד ממוצע בתעשייה, מרוויח כמה?
השכר הממוצע בתעשייה, נכון להיום, אם אני לא טועה, הוא בין 15-16 אלף שקל, בעוד שהשכר הממוצע במשק עומד סביב 11-12. זאת אומרת שהשכר בתעשייה גבוה ב-40% מהשכר במשק ברמת הממוצע.
כן, אבל זה כמובן כולל את אותם עובדים שהם עם השכלה מתאימה, שהם עובדים בתפקיד של מהנדסים וכאלה. השאלה היא, אנשים שאין להם את ההשכלה הזאת, שהם לא למדו, לא מהנדס ואפילו לא הנדסאי, מה הסיכוי שלהם ובאיזה שכר הם יוכלו להתקבל אם הם יבואו לתעשייה.
אחד זה נכון, אבל ממוצע הוא תמיד כולל את הקצוות. זאת אומרת, כן. גם כשאני לוקח את הממוצע במשק, אני לוקח את המנהלים הבכירים ואנשי ההייטק שמרוויחים 100,000 שקל בצפונה, ואני לוקח את העובדים שמרוויחים פחות, והם מרוויחים גם שכר מינימום ועושה את הממוצע. ככה שהממוצע בסך הכל משקף. אבל אז התפקידים בתעשייה היום הם כל כך מגוונים, שבאמת אין חובה בהכשרה אקדמית כזו או אחרת, וברוב התפקידים, אנחנו גם במסלולים פנימיים של המעסיקים והתאפיינים, וגם במסלולים שותפים עם הממשלה, אנחנו עושים הכשרות מקצועיות. זאת אומרת, יכול לבוא אדם ללא שום רקע וללא שום הכשרה או השכלה אקדמית, שרוצה להיות לצורך העניין מפעיל מכונה מתקדמת ל-CNC. הוא יגיע למקום העבודה, הוא ייקלט בשכר שהוא פחות או יותר השכר החציוני במשק, שאני מעריך שזה באזור 8,000 שקל, יוכשר על ידי המעסיק במשך חצי שנה, ואחרי חצי שנה של הכשרה הוא גם יהיה מיומן בתפקיד שלו ויוכל להתפתח קדימה, וגם יוכל לשפר את השכר שלו.
זאת אומרת שהוא כבר בזמן שהוא מוכשר החצי שנה הזאת, חצי שנה הזאת תהיה הכשרה בעצם על חשבון המעסיק או המדינה שמסבסדת את זה, וגם הוא יקבל שכר בתקופה הזאת.
חד משמעית, כן. הוא משתלב בעבודה, הוא מקבל שכר ככל עובד רגיל. אני מעריך ששוב, זה תלוי במעסיק הספציפי, בדרך כלל הם משלמים שכר רגיל, אולי קצת יותר נמוך בתקופת ההכשרה ועולה אחרי תקופת ההכשרה, אבל ברוב המקרים שאני מכיר לפחות, זה באזור השכר החציוני בתור התחלה.
ואתם פונים לציבור החרדי, ויש לא מעט חברות שבשנים האחרונות יותר ויותר נפתחות להציע עבודות לציבור החרדי, גם בעולם הייטק, גם בעולמות אחרים, ועושים התאמות במקום העבודה, כדי שיהיה יותר קל לקלוט חרדים. זה משהו שבתעשייה יש לו פתיחות? יש בכלל מדברים עליו?
לגמרי. אנחנו עוסקים בזה כבר לפחות 4 שנים, כמה שאני זוכר, עם הרבה ניסיונות באמצעות גורמים כאלה וכל מיני חברות או ארגונים כאלה ואחרים שרוצים לשלב חרדים בתעסוקה. ואתה רואה לאורך השנים שזה הולך ומשתפר. יש היום פתיחות בקרב מעסיקים לעשות התאמות גם במקום העבודה עצמו, גם לדוגמה בעמדת מקום לתפילות, וגם בהתאמת הארוחות במקום העבודה שיתאימו לאוכלוסייה כזו או לאוכלוסייה אחרת יותר. המעסיקים מאוד פתוחים לעשות היום התאמות, ובסוף גם הסוג העבודה בתעשייה הוא כזה שמאפשר באמת השתלבות של כמעט כל המגזרים בצורה שוויונית, שבאמת אפשר לראות כתף אל כתף את כל חלקי האוכלוסייה שעובדים בתוך מפעל תעשייתי, וזה בכלל מחווה שיפה לראות אותו.
ובעצם המעלה בזה שזה לא יוצר פערי מעמדות ושכר, כמו שיש בתחומים אחרים, שבהם עובדים חרדים מראש מסתכרים בשכר נמוך יותר. פה אתה אומר, בסוף זה כתף לכתף, ולכן כולם מקבלים את אותו שכר. לסיום, מי שזה כן מעניין
גם יותר מזה, גם ההזדמנויות והאפשרויות להתקדם בתוך התעשייה, ובטח אם אתה מתחיל בתפקיד שהוא ללא הכשרה ואתה מוכשר במקום, הם עצומות. זאת אומרת, התעשייה למרות הכל צומחת וגדלה ומחפשת עובדים. אנחנו היום במחסור של למעלה מ-15,000 עובדים בתעשייה. ויש לאן להתפתח בתעשייה, אפשר לפתח קריירה, זה לאורך זמן, שכר גבוה, זה יפה.
ומי שמעניין אותו, לאיפה הוא פונה רק במשפט, כי ממש נגמר לנו הזמן?
חפש בגוגל, התאחדות התעשיינים, יש לנו, אנחנו עכשיו בקמפיין, אז גם האתר שלנו מוביל אותך לדף הקמפיין, אפשר להשאיר פרטים, אפשר להיכנס ישר ולראות את המשרות הפתוחות, אנחנו בשיתוף פעולה עם אתר ג'וב מאסטר, אז יש לנו גם מנוע חיפוש משרות, יש שם מעל 4,000 משרות שפתוחות היום.
אני מקווה שעד השיחה הבאה שלנו יהיה לכם גם ערוץ תקשורת למי שאין להם את הגישה לאינטרנט, כדי שגם הם יוכלו לשלוח משרה.
אפשר תמיד להתקשר אלינו בשמחה, אני אפילו אגיד טלפון
03-519-8833. הנה, נתנו לכם גם כלי לפרנסה. חגי אדריס, המנכ"ל קשרי ממשל ותעשייה קטנה ובינונית בהתאחדות התעשיינים, תודה.
תודה רבה, ערב טוב.
אומרים עכשיו ערב טוב לעורך הדין נועם צוקר.
ערב טוב.
מומחה למשפט סביבתי ותובענות ייצוגיות, ואנחנו מדברים איתך בעקבות אחרי 7 שנים שבהם התביעות הייצוגיות נגד הרכבת על זיהום אוויר בתחנות, בחלק מהתחנות שלה. השבוע אושר בבית המשפט המחוזי בתל אביב הסדר פשרה, שמה אומר?
הסדר הפשרה בעצם מעגן את ההישג שאנחנו הבאנו לציבור בתחנות הללו, שהוא בראש ובראשונה הקמה של מפוחי אוויר בשתי תחנות, והתקנה שלהם, זה דבר שנעשה בשנתיים שלוש האחרונות, בתחנת השלום ובתחנת יוספטל. מעבר לזה, הרכבת תשקיע 7.5 מיליוני שקלים בשיפור חוויית הנוסע בתחנה, כלומר, היא תשקיע בכל מיני אלמנטים של מיזוג אוויר, של פינות ישיבה נוחות, של עמדות התנה לניידים ולמחשבים ניידים, ושיפור תאורה, שדרוג שירותים, שירותים שונים שכיום אולי דורשים שדרוג, או שהם לא קיימים בתחנות הללו, ובעקבות התביעה הייצוגית, הרכבת תשקיע מיליוני שקלים לטובת דברים שישפרו את החוויה שלנו כנוסעים.
אנחנו קצת קדימה עם כבר התוצאה של המשפט הזה, אבל למי שלא עקב אחריו, התביעה הייתה בעצם על זה שבאותן תחנות רכבת היה ריכוז מאוד גבוה של זיהום אוויר, שפגע בבריאות של מי שהיה שם, ולא היה מודע לזה שהוא נחשף לזיהום מאוד גבוה. באיזה שיעורים זה היה?
אנחנו מדברים על שיעורים, תראה, אם אנחנו מדברים על על התקן שקבוע בחוק, בתחנות כמו תחנת תל אביב השלום ויוספטל, הריכוזים במרבית שעות פעילות התחנה היו גבוהים מעבר למותר, לפעמים בשיעורים ניכרים, אפילו לפעמים פי שתיים מהמותר. כמובן זה דבר שלא רק שהוא לא נעים לאדם שעומד בתחנה ומקבל את כל העשן לפנים, זה גם דבר שהוא מזיק לבריאות. אנחנו הגשנו חוות דעת בעניין, חוות דעת אחת בריאותית של מנהל מכון הריאות בבית החולים שערי צדק, שניתח את התוצאות ובעצם מצביע על כך שקיים סיכון בריאותי גם לאנשים בריאים, אבל בוודאי לאנשים, לאוכלוסייה שבסיכון, כמו קשישים, תינוקות, ילדים.
סיכון, כלומר פגיעה, אנשים נפגעו, וכמה אנשים טבעו במסגרת התביעה הייצוגית שלך? כמה עמדו מאחורי התביעה? כמה טובים?
מאחורי התביעה עמדו סך הכל 7 טובים, אבל זה התפצל בין התחנות. כלומר, בתחנת תל אביב השלום היו 3, ביוספטל היו 2, היה עוד 1 בקוממיות, וכן הלאה.
מה הפיצוי שהם יקבלו, אותם 7 משפחות?
הם יקבלו כל אחד תגמול של כמה עשרות אלפי שקלים על המאמץ והיוזמה שהם גילו.
ושכר הטרחה?
ושכר הטרחה הוא, בית המשפט הכיר בתרומה המשמעותית שאנחנו הבאנו, ושכר הטרחה עומד על 1.6 מיליון שקל.
אז עבורכם זו הייתה השקעה יפה כמובן. אגב, צריך להגיד בעניין הזה, זה ש... התביעה הזו ותביעות גם שהיו נגד תחנה מרכזית ועוד, נכון. בעצם שינו, היה גם תביעה נגד תחנה מרכזית באקו ובתל אביב, הם שינו בעצם את כל היחס של הרשויות לעניין הזה, ויש הרבה יותר שילוט עם התראה בזמן אמת כשזיהום האוויר עולה, ונוקטים בפעולות כמו אותם מפוחים, אותם כלים לסינון האוויר, אבל שאלו אותך רגע, איך יכול להיות שבסוף הציבור שנפגע מאותו דבר, הרי זה לא אותם 7 טובעים, בסוף הציבור שנפגע הוא גדול, איך הוא לא קיבל כלום חוץ מעמדות התנה וקצת תאורה והשקעה בשירותים, שאני לא מזלזל, אבל בוא, זה התפקיד של הרכבת לעשות, זה לא התפקיד, זה לא פיצוי לציבור.
תראה, השאלה שלך שאלה טובה. העניין הוא שבמסגרת תובנה ייצוגית כזאת, אי אפשר לתת כסף לציבור חזרה, זאת אומרת, אי אפשר לעמוד בשער של התחנה ולתת 100 שקלים לכל נוסע.
למה אי אפשר באקו? הייתה תביעה ייצוגית על מי שנסע, ומי שהראה הוכחה שהוא נסע באוטובוס בתחנה המרכזית אקו, מגיע ומקבל 180 שקל. למה אי אפשר לעשות את זה אצלכם?
קודם כל, גם שם הדבר הזה כנראה לא כל כך, אני יכול להגיד לך שהוגש שם הסדר, מידיעה אישית, הוגש שם הסדר פשרה, כי באמת הסגנון הזה של בוא תציר ותקבל כסף הוא לא כל כך עובד, הוא גם, זה תשומות עצומות שצריך להקדיש לזה, והדבר שמקובל, ואגב כך היה בתחנה מרכזית בירושלים ובמקומות אחרים, שכמו שהרכבת או חברה אחרת פגעה באיכות החיים של הנוסעים, ככה היא צריכה לשפר ולפצות אותם בצורה המקבילה לכך. ולכן, במקום לקחת כסף ולתת אותו כתרומה למשהו, עדיף שהכסף הזה שאנחנו מוודאים שזה לא כסף שגם ככה היה צריך להיות מושקע ברכבת, אלא זה כסף שיוצא...
החליטו להוציא אותו במיוחד בעקבות התביעה. אז זאת אומרת, בסופו של דבר זה...
שיוצא
להבחתם של הנושאים.
בדיוק. החוק קובע שאם אי אפשר לזהות את הנושאים, אז לפחות צריך לתת תרומה שהיא תהיה... הכי קרובה שאלה שנפגעו ייהנו ממנה.
ואנחנו נקרא לאנשים, תהיו ערניים, אם אתם נמצאים במקומות סגורים שבהם כמו חניונים, כמו מקומות כאלה, בוודאי מדובר באנשים בסיכון, ילדים או נשים הרות וכדומה.
חולים במחלות לב.
חולים במחלות, תהיו ערניים לזה, תצמצמו ככל הניתן את ההימצאות והשהות. במקומות כאלה מסוכנים. עורך דין נועם צוקר, מומחה למשפט סביבתי ותובנות ייצוגיות. תודה רבה לך.
תודה, ליטו.
פרסמות וחוזרים.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
ספירית פלוס בשבת ובחג, התרגלו ליותר, תהנו עד השמיים. ספירית פלוס, הדור הבא של ברי המים.
בר המים ספיריט פלוס, עם מערכת תיאור המים המתקדמת לוטוס ולחצני טאץ' למזיגה אוטומטית. מאושר לשימוש במים חמים ובמים קרים גם בשבת וחג, בחשרות הרב רובין ובאישור המכון המדעי הטכנולוגי להלכה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2161. ספיריט פלוס, תתרגלו ליותר.
משרד התחבורה מציג נתיב פלוס 2. במקום שלושה נוסעים, הנסיעה מותרת לשניים ומעלה. בכביש 1, ממחלב דניאל ועד מנהרות הראל. שימו לב, הנתיב פועל בימים א' עד ה' בין 6:30 ל-9:30 בבוקר, ובשישי בין 12 ל-5 אחר הצהריים. ביתר שעות היממה, הנסיעה חופשית לכולם. עוד מידע באתר. מגיש משרד התחבורה.
עסוקים במצוות 24/7? גם אנחנו. כבר 24 שנה, כפית קטנה הופכת למצווה גדולה. מטרנה מצווה בשיתוף חסדי נעמי מזמינים אתכם להיות עסוקים במצוות ולאסוף כפיות מטרנה או אריזות דייסה, לשלוח לחסדי נעמי או לניידות המצווה ולסייע לאלפי משפחות. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, כפוף תקנון.
אחרי הרבה שקלה וטריה, תפסתי פיקוד על המחריה. מהיום אהיה משוחרריה, כי היה לי שכל להשקיע בטריה.
טריה היא פלטפורמה יציבה ואמינה להשקעות סולידיות עם תשואות משתלמות, המאפשרת להשקיע מכל סכום. עדיין לא מאוחריה, חפשו באתריה את טריה, או במספריה, כוכבי 9826, כוכבי 9826.
אמור לאיל אינו מהווי ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, אין לראות באמור לאיל התחייבות להשגת תשואות.
רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
דקה, ידעת שאפשר לשלם חשבון חשמל בוואטסאפ?
אומרים וואטסאפ.
אמרתי, וואטסאפ.
עזוב שקה, אתה לא טוב ולא עזית.
חברת החשמל, זמינים גם בוואטסאפ.
תעשו חשבון מי עושה הכל כדי שתענו מאוד שקט. תעשו חשבון איפה הכי נוח לכם. פותחים חשבון בלאומי ונהנים מהלוואה בתנאים נוחים במיוחד. 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית, או ממענק של 1,200 שקלים. לפתיחת חשבון ולפרטים, היכנסו לאתר או הורידו את אפליקציית לאומי. בכפוף לעמידה בתנאים המזכים ולתנאי המבצע. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
בדרך ללדת משאירה לילדים פתקי השראה בכל פינה, או נותנת להם להסתדר כשאת מחוץ לתמונה? אמא, הלב שלך יודע מה הכי טוב.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
רדיו כל חי 5 ועוד 43 דקות. אין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר ההלכה שמתוך כך זוכרו. שלום הרב שלמה אישון, ראש מכון כתר, כלכלה על פי תורה.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו שבת פרשת משפטים, נראה לי שאפשר לעשות תוכנית, סדרת תוכניות, רק על נושאים כלכליים בפרשת השבוע.
לגמרי אתה צודק צבי, אבל הייתי אומר הפעם לדבר על עצם העניין של המשפטים, כלומר, על היסוד של הכל, והוא החשיבות והצורך להידיין על פי משפט התורה, על פי דין תורה. היום יש לנו בחוץ הרוחות צערות בעניין הרפורמה המשפטית, אבל יש לנו אצלנו, יש את משפט התורה, שאנחנו מחויבים להידיין לפיו, ובעצם הצורך בקיום משפט התורה הוא נובע משלוש סיבות. הסיבה הראשונה, יש חובה ציבורית להקים מערכת משפט על פי דין תורה, כך אומר ספר החינוך, כן. שיש מצווה למנות שופטים ושוטרים שיכריחו לעשות מצוות התורה, והמצווה שבאה בזה הוא מאוד ברך.
קצת לא שומעים אותך, אולי אני עברת להשתק בטעות. הרב אומר שקודם כל הציווי להקים מערכת משפט שעל פי תורה הוא ציווי הלכתי, כך על פי ספר החינוך. הרב שלמה ישן איתנו?
כן, כן, אני שומע.
עכשיו אני שומע אותך, כן.
אוקיי, טוב. אני כן, הקראתי את ספר החינוך, שכותב שיש חובה להקים מערכת משפט. מעניין, בעניין הזה ראוי לציין את דבריו של הרב הראשי הראשון למדינת ישראל, הרב הרצוג, הסבא של נשיא המדינה היום, בוז'י הרצוג, שהוא תיאר בכתביו את האכזבה שלו מההחלטה שמשפט התורה לא יהיה חלק מהמשפט המחייב במדינת ישראל, כך הוא כותב הרב הרצוג. אז אם כן, הדבר הראשון, שיש חובה ציבורית.
כן, אני אזכיר את זה רק, אי אפשר להתעלם, במשך השנים אמנם נכנס, במקרה שאין מענה בדין המשפט הישראלי, כן נדרשים לדין העברי, אבל רק השבוע פורסם הדברים של הכנים והכואבים של נשיא במשפט העליון לשעבר אהרון ברק, שאמר, אני לא יודע משפט עברי, לא יודע גמרא, לא למדתי ואני לא יודע משפט עברי, הוא אמר את זה לצערו, ואולי זה מבטא בעצם את הצורך הזה לדון על פי תורה דווקא.
אכן, אכן, ולכן הוא פירש את חוק יסודות המשפט שמפנה למורשת ישראל, פירש את זה בצורה מאוד מאוד כללית, מאוד רחוקה מהמשפט העברי, ובאמת, הוא באמת לא יודע, זה באמת נכון, הוא צודק בדברים האלו, ואמר את האמת לאמיתה, וזה ודאי בא לידי ביטוי בפסיקה ובפרשנות שלו לחוק יסודות המשפט, שהרעיון היה באמת שיפנה למקורות המשפט העברי במקרה שיש לקונה בחוק.
אז זה נושא אחד, וכן.
זה נושא אחד, דבר שיש חובה אישית, כלומר, גם כשאין מערכת ציבורית, אבל יש בתי דין לממונות שדנים על פי דין תורה, ויש חובה אישית של יהודי, להידיין על פי דין תורה, כשיש לו סכסוך עם יהודי אחר. כשילכו להידיין על פי דין תורה, הדבר הזה אפשרי היום, גם לפי החוק, משום שחוק הבריאות מאפשר לשני הצדדים, להחליט ביניהם על בורר, שפסק הדין שלו יחייב על פי החוק. יש בסייגים מסוימים, שיש אפשרות ללכת לבית משפט אחר כך לפסול את זה, אבל בסייגים מאוד מאוד מוגדרים, ובעיקרון פסק הדין של הבורר מחייב, את הצדדים, ברגע שחותנו שאתה בוררות, יכולים לקבל פסק דין על פי דין תורה, שהוא מחייב גם לפי החוק, אז הדבר הזה אפשרי, כן. ויש חובה אם כן לצדדים לפנות. הדבר השלישי, זה עניין של חשש גזל, זאת אומרת, נניח שאדם הלך לבית משפט, וזכה שם בתביעה, אז מעבר לעובדה שהוא הלך, שבחר לא להידיין על פי דין תורה, כאשר הוא זכה בכסף שלא מגיע לו על פי דין תורה, הרי יש בדבר הזה גם חשש גזל. ופה יש שאלה מעניינת, מה קורה כאשר ישנם שני צדדים, כמו שאמרתי, יכולים ללכת לדין תורה בהסכם בוררות ביניהם, אבל צריך בשביל הסכמה, כשאחד הצדדים מתנגד, אז אין מנוס ללכת לבית משפט. ומה קורה כאשר אדם הלך לבית משפט, כאשר הצד השני התנגד, בסופו של דבר זכה בדבר שלא היה זוכה בו בדין תורה. הנתבע התנגד ללכת לדין תורה, בסופו של דבר הנתבע יפסיד מזה, כי בית המשפט התובע זכה בדברים שלא היה זוכה בהם בדין תורה. האם הוא רשאי להשאיר את זה אצלו, או שנאמר לא, אתה צריך להחזיר, כי יש פה חשש גזל.
זה מה התשובה.
שבזה נחלקו האחרונים, אבל יש מהאחרונים שאמרו, שברגע שהנתבע סירב ללכת לדין תורה, אז הוא בעצם במצב הזה, הוא קיבל על עצמו, לשלם כל מה שבית המשפט יפסוק לו, גם כאשר הוא לא היה חייב בזה בדין
ולכן
תורה.
ולכן זה לא גזל?
השאלה
רב, אם בית משפט שהוא לא דן, שהוא לא מקבל על עצמו את דין התורה, ובכל זאת הוא פוסק על פי ההלכה, באותו מקרה נקודתי, האם יש בזה גם בעייתיות על פי ההלכה?
כן, הרב במפורש, בהלכות סנהדרין, קובע שגם כאשר דנים כדיני ישראל, כן. אז מי שדן בפניהם, הרמב״ם כותב לגביו דברים חריפים, הדבר הזה אסור. גם כאשר כן. מדובר בדבר שדנים כדיני כן.
תורה. וצריך כן. כמובן להגיד שזה, כל עוד שלא הולכים לפי זה, זה הסכנה היא מדרון חלקלק. הרב שלמה ישרון, הוא משהו אחרון כתר, כלכלה על פי תורה. תודה רבה על הדברים. ועד כאן שטח כלכלי לשבוע זה. ניפגש כאן בעזרת השם, באותה השעה בשבוע הבא. על הצדקה כתוב, ובחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי, עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.